הופק על ידי רשת עושים היסטוריה.
את הפרק ילוו ציטוטים מתוך התפקיד העצוב של התיעוד, יומן מחבו, שנכתב על ידי בצלאל פרחודניק וראה אור על ידי הוצאת כתר. אני צלק פרחודניק, מהנדס אגרונום המייצג יהודי משכיל ממוצע. אין זו עבודה ספרותית, מכיוון שאין לי שאיפות ולא כישרונות כאלה. אין אלה תולדות יהדות פולין, מאחר שחסרים לי נתונים לשם כך. זהו יומנו של יהודי ובני משפחתו היהודית. לאמיתו של דבר זהו וידוי חיי, וידוי כן, אמיתי, ורק חבל שאינני מאמין שאלוהים אוכל אבונות. אשתי בלבד מכל בני אדם הייתה יכולה להעניק לי מחילה, למרות שלא הייתה צריכה לעשות זאת, אבל היא לא חיה. אובדנה נגרם במידה שווה על ידי הוונדליזם הגרמני ועל ידי קלות דעתי. על כן מבקש אני לראות את יומני כבידוי שלפני המוות. אינני משלה את עצמי. במוקדם או במאוחר, גם גורלי יהיה כגורלם של כל יהודי פולין.
יומנו של צלק פרחודניק נכתב במשך 3 חודשים, ממאי ועד אוגוסט 1943, בעת ששהה במסתור בצד הארי של ורשה. ביומנו תיאר צלק לפרטי פרטים את קורותיו ואת קורות משפחתו תחת הכיבוש הגרמני. הוא תיאר את החיים בגטו, את עוולותיו כשוטר יהודי, את האקציה הגדולה באוטווצק, את חיסול הגטו ואת הפרידה מאשתו אנה ומביתו אתלי. הפעם בעושים זיכרון, הפודקאסט של יד ושם, נביא את סיפורו של אחד מן היומנים הכנים, הגרפיים, המטלטלים ביותר, ששרדו מתקופת השואה. התפקיד העצוב של התיעוד, יומנו של צלק פרחודניק. אני ירי דגן, מבית הספר הבינלאומי להוראת השואה ביד ושם, מתחילים.
קוראים לי עמוס גולדברג, אני מרצה בחוג להיסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו באוניברסיטה העברית, וכיום גם עומד בראש מכון המחקר ליהדות זמננו, ואני עוסק בעיקר בחקר היהודים בשואה, וגם בזיכרון, בעיקר זיכרון, מה שקוראים היום, רב-כיווני, או הצטלבויות של זיכרונות של השואה ואירועים אחרים.
פרופסור עמוס גולדברג, שדבריו ילוו את הפרק הזה, ערך מחקר מקיף בנושא של כתיבה יהודית בתקופת השואה, אשר פורסם בספרו טראומה בגוף ראשון, יומני יהודים בתקופת השואה.
וזה לא יומן במובן החמור, כי הוא לא כתב כל יום רשימה יומית, אלא הוא כתב באיזשהו שלב ב-43 במסתור, ותיאר את החיים שלו עד אז באוטווצק, כשהיא לא רחוקה מוורשה. אבל יש, אני חושב, עדיין זה יומן שאנחנו מסתכלים עליו, שהוא שונה מרוב הטקסטים שאני מכיר ואני חושב שקיימים. הוא יומן של בן אדם שנמצא בעמדה, כשהוא כותב, בעמדה מאוד מיוחדת. הוא היה חלק מהמשטרה היהודית בעיר, והוא חווה טרגדיה שמעטים חוו כמוה, כי הוא במו ידיו הגיש את ביתו האהובה ואשתו האהובה למולך. הוא הביא אותם לכיכר המשלוחים ועשה את הטעות, הוציא אותם מהמחבו, ובעצם משם הם נשלחו לטריבלינקה. שני האירועים הללו, זה שהוא היה שוטר והיה שותף לאיסוף היהודים לגירושים באוגוסט 42, והעובדה שהוא במו ידיו שלח את ביתו ואשתו, ואישיותו המאוד מיוחדת, הוא איש מאוד מאוד דובר אמת וכן וישר, מייצרים ביחד טקסט שאין הרבה כמותו בביקורתיות העצמית שלו, ובביקורתיות החברתית שלו.
בצלאל צלק פרחודניק נולד ב-1916, באוטווצק הסמוכה לוורשה. באוגוסט 1938 התחתן עם אנה נוספלד, אנקה, ושנתיים לאחר מכן נולדה ביתם אתלי, אתושקה. צלק היה ציוני נלהב, והזדהה אידיאולוגית עם תנועת ביתר. אולם בפתיחת יומנו הוא מסביר שלא ניסה לעלות לארץ ישראל מתוך התחשבות באשתו אנקה, שבצעירותה היו חייה פחות נוחים משלו, וכיוון שלא הרגיש שהקרקע בפולין נשמטת תחת רגליהם של היהודים, והאמין בזכותו לחיות בה, כל עוד הוא ממלא את חובותיו כאזרח. בכל זאת, הם תכננו לקנות בעתיד קרקע בפלסטינה, שם יוכל צלק לעבוד כאגרונום. אולם המלחמה שפרצה בספטמבר 1939 טרפה את הקלפים. כשנה מאוחר יותר, בנובמבר 1940, יצאה הודעה כי על היהודים להתרכז בשטח הגטו. אליו יוכלו לקחת את כל רכושם. צלק כותב שבתחילה הגטו לא היה מגודר, וניתן היה לצאת או להיכנס אליו באופן חופשי. לאחר כמה שבועות, הוא נסגר בגדר ויציאה ממנו גררה עונש מוות. בפברואר 1941, צלק התגייס למשטרה היהודית שהוקמה בגטו, כדי שלא להישלח למחנות עבודה. השמועות שהגיעו עוד אותם, תיארו אותם כמקומות קשים עם יחס אכזרי. במסגרת שירותו, התפקיד שהוטל עליו היה לאסוף את מכסת הלחם היומית מן האופים היהודים, ולחלקו למפקדים ולפקידים של משטרת הגטו.
סילבסטר 1942. אנחנו עומדים בפתחה של השנה המקוללת ביותר בהיסטוריה העולמית. שנה שמחקה במחי יד את כל הישגי התרבות האנושית. שנה שנתנה הכשר לאינסטינקטים הפראים ביותר של הסדיזם האנושי.
זה ברור שהוא בירר המון פרטים. הוא היה, יודעים גם, הוא התחבא בוורשה, בוורשה היה, היה גם תקשורת, הייתה רשת של חיברה בין המסתתרים. אז זה ברור שהוא מאוד, כבר עושה את המחקר שלו, וכבר יודע את המחקר האישי שלו, וזה בדיוק השילוב שהוא נמצא בו. מצד אחד יש לו כבר ידע, מצד שני הוא מצליח ליצור איזה מרחק באמצעות הכתיבה, הוא לגמרי לגמרי בתוך האירועים עדיין. וזה יוצר את הזעזוע, הוא עדיין בהווה, הווה של האירועים, גם אם הם התרחשו שנה או שנתיים קודם לכן, הוא עדיין בהווה של האירועים, הצער והטראומה והאובדן והאשמה עצמית והבושה, נחווים עדיין באופן האותנטי והראשוני ביותר. אז אנחנו באמת מקבלים משהו שהוא מצד אחד אנליטי ותיאורי, אבל מצד שני מאוד בהווה, ולכן אנחנו, הוא לא התרחק משם, הוא לא כותב את זה בעצם בדיעבד, הוא עדיין בתוך החוויה הזאת. גם כשעבר זמן, הוא עדיין בתוך החוויה של הרדיפה, הוא עדיין בתוך החוויה של האובדן, הוא עדיין בתוך החוויה של האשמה, הוא עדיין בתוך החוויה של האשמה עצמית, ודאי מתוך החוויה של הזעם, הזעם האינסופי שיש לו, כלפי חוסר האונים היהודי וכלפי השפלות הפולנית, והסדיזם הגרמני, כמו שהוא כותב בתחילת היומן, הזעם הזה עדיין מבעבע, והוא איכשהו מצליח גם טיפה לרסן אותו, ליצור ריחוק ספרותי, אבל אתה, כמו שאת אומרת, את איתו שם, והוא שם, הוא לא במחבוק, כשהוא מתאר את האקציה, הוא באקציה.
תחילה מגיעות שמועות מעורפלות, שמועות שהיהודים מסרבים להאמין בהן. מסרבים, כי קשה שלא לסרב. דברים כאלה צריך לראות במו עיניך כדי להאמין שהם מתרחשים במאה ה-20. למשל שבסלונים אספו בכיכר 14,000 יהודים, משפחות שלמות, וירו בכולם במכונת עירייה. ואני שואל אתכם אנשים, בסיפור כזה אפשר להאמין? לראות בגברים ונשים הלא עוול בכפם? פשוט, לאור היום? אחרי הידיעה הראשונה מגיעה הידיעה גרועה יותר. בווילנה הרגו 60,000 אנשים. בברנוביצ'ה, 20,000. אנשים לא מבינים מה מתרחש, ומאמינים, אך לא נותנים לעצמם דין וחשבון שיום אחד יבוא מישהו לכאן וריצח את ביתי בת השנתיים, שעדיין כמעט לא יודעת לדבר, רק משום שנודע לאם יהודיה ולאב יהודי. ואז מתוך חוסר היכולת או חוסר ברצון להאמין, מישהו מוצא הסבר שזה בגלל שהם היו סובייטים ולחמו נגד הגרמנים.
צלק מתאר את התהליך הארוך והקשה של היכולת לקבל, להבין ולהפנים את מה שקורה. הוא מדבר על האנשים, אבל בתוכם גם על עצמו, שבתחילה מסרבים להאמין. ואז מצליחים לקבל את העובדה שיש רצח, אבל עדיין מסבירים לעצמם מדוע להם זה לא יקרה. מדוע שם כן, אבל אצלנו לא. אולם באפריל 1942 מתחילות להגיע ידיעות על גירושים מלובלין. לובלין, כמו אוטוווט, נמצאת בשטחי הגנרל גוברנמן. מגיעות שמועות סותרות. מצד אחד על גירוש, על רציחות ברחובות, ומצד שני על מחנה עבודה, מיידנק. על מחנה השמדה בל שאצליו נשלחו יהודי לובלין החל ממרץ 1942, אי אפשר היה לדעת באותו הזמן. צלק מספר שהרבה שאלות חשובות שאולי צריכות היו להישאל, לא נשאלו. ראשית, כי זה היה מפחיד מדי לדעת את האמת. ושנית, הטרגדיה שפקדה אותם הסיחה את הדעת. שוב הגיעה דרישה גרמנית לשלוח 400 אנשים למחנה עבודה. ופתאום, השאלה שהסיקה את כולם לא הייתה מה מתרחש בלובלין, אלא את מי יקחו. מי שעבד ביודנרט או במשטרה היה מוגן. מי שהיו לו קרובים ביודנרט או במשטרה היה מוגן. עשיר שיכול לתת שוחד היה מוגן אף הוא. ופתאום כל מה שכולם עסוקים בו הוא איך לא להיכלל ברשימת המגורשים, וסיפור לובלין כבר נדחק. המשטרה תופסת אנשים ומשחררת, תופסת ומשחררת, עד שבסופו של דבר נשלחים 400 איש למחנה העבודה קרצ'ב.
יולי 1942, מה עושים הגרמנים? המלומדים הגרמנים עומדים בפני בעיה בלתי אפשרית לפתרון לבני תמותה רגילים. אך כמובן זאת איננה בעיה לעם הגרמני. בעל ציוויליזציה ותרבות גבוהה כל כך, עמו של ניטשה. הבעיה שהם ניצבים לפניה היא איך לרצוח את כל היהודים ללא יוצא מן הכלל, בכל הגנרל גוברנמן, תוך הבטחת התנאים הבאים. שכלל לא יעלה בדעתם כי נגזר עליהם גזר דין מוות, שלא התגוננו, לגייס את המספר הקטן ביותר של גרמנים למטרה זו, לגרום לכך שיהודים בעצמם יעזרו לגרמנים לבצע את העבודה המלוכלכת הזאת.
צלק ממשיך ומספר לפרטי פרטים על המלכוד אליו נכנסו היהודים ועל התוכנית הגרמנית שאנחנו מכירים מהפרספקטיבה שלנו היום, כיצד תבוא הגרמנים לא רק את מערכת הרמייה אשר מנעה יכולת בריחה או התנגדות עד לשלב שזה כבר היה מאוחר מדי, אלא גם את היעילות של הוצאתו לפועל של הפתרון הסופי, את הרצח המתועס, את הרווח הכלכלי, את המערכת כולה. שאפשרה לגרמנים לנהל לצד מלחמת עולם טוטלית גם מלחמה להשמדתו של העם היהודי. ביולי 1942 התחיל הגירוש הגדול בוורשה. צלק מתייחס ביומנו להתאבדותו של יושב ראש היודנרט, אדם צ'רניאקוב. צ'רניאקוב חשב, כך כותב צלק, שהתאבדותו תהיה סמן עבור כלל האוכלוסייה. שהוא קיווה שהאנשים יבינו שמשהו גדול קורה כאן, ואולי יחלו בפעולה כלשהי. אבל פעולה כזו לא התרחשה. סירוב פקודה, צלק כותב, פירושה מרד, ומרד פירושו כניסת הצבא הגרמני. ואז כלל האוכלוסייה היהודית תשלם את המחיר. הראשונים יהיו פקידי היודנרט ואנשי המשטרה, והרי כל מי שנחוץ למאמץ המלחמתי הגרמני מוגן, השוטרים, פקידי היודנרט, הרופאים, בעלי המקצועות העובדים בשופים, אם כן הדבר ההגיוני הופך להיות שיתוף פעולה עם דרישות הגרמנים. צלק כותב באריכות על הסתאבותם של השוטרים היהודים בוורשה, על העשירים שמצילים את עצמם, על ערך חיי האדם שהופך להיות 3 קילו לחם וקילו ריבה. זה מה שהובטח למי שהתייצב מרצונו בכיכר השילוחים. העניים מתייצבים.
המשטרה היהודית זה היה הרבה פעמים גוף שמצד אחד שמר על הסדר ומנע אלימות ואיזשהו סוג של סדר ומשמעת בתוך הקהילות, ובה בעת גם ביצע הוראות בין עם יודנרט ובין עם הגרמנים. אז הוא היה באמת בין הפטיש לסדן. אם ניקח למשל את המשטרה היהודית בוורשה, אז בסופו של דבר זה היה ארגון די מושחת. והוא היה מושחת באופן מבני, משום שהם רובם לא קיבלו שכר, ואז יכלו להתפרנס הרבה מאוד פעמים מהשוחד, או מהטובות הנאה, או הפרוטקשן שהם שחטו או קיבלו. וזה היה די מובנה, ויחד עם זה הם גם ביצעו פעולות לגיטימיות ואפילו הכרחיות בתוך הקהילה, על הצפיפות של הגט או לכוון אנשים, או לגבות מיסים של, שלפעמים לא נגבו, ומאנשים שראוי היה שיגבה מהם. אז זה באמת גוף שיש לו שתי פנים, אבל מאחר כשהם השתתפו בביצוע הוראות אפילו רצחניות של הגרמנים, כמו לאסוף את היהודים, הם הרבה מאוד מהיהודים, וכולל צלק עצמו שמסתכל על עצמו בדיעבד, עברו איזשהו קו מוסרי. יחד עם זאת, הרבה פעמים הם נתונים לאיום על חייהם עצמם. שוטרים שלא הביאו את מכסת האנשים לאקציה, הסתכנו בכך שהם ישלחו, הם ובני משפחותיהם ישלחו, כשהם עמדו באיזה מין, הרבה פעמים בסיטואציות המאוד רדיקליות הללו, הם עמדו בעמדה שמוסרית מאוד מאוד מסובכת. אף על פי כן, צלק פרחודיק מרגיש רגשות אשם על זה שהוא היה שותף, גם בוודאי למות ביתו ואשתו, אבל גם בכלל לשותפות הזאת באקציה שהוא היה שותף לה באוטוווץ, ואחר כך גם בקרצ'ה, ואני חושב הוא מרגיש שהוא פשע.
צלק מתייחס כל הזמן לצורך של האדם להגן על עצמו מבחינה נפשית, להצליח לסדר לעצמו את הדברים בצורה שתראה לו הגיונית, כדי שידע מה עליו לעשות כדי להינצל. אבל הגירוש בוורשה מייצר אפקט אחר. וורשה היא לא לובלינה רחוקה. לכל אחד כמעט יש בה מכרים או משפחה. יהודי אוטווסק מבינים שהדרך להצלה היא לעבוד עבור הגרמנים. כל אחד מנסה לקדם יוזמות כדי להקים שופ, בית מלאכה. מי שיש לו מרצע, סנדלר, נגר, מאושר כי הוא חיוני. בתוך כל החיפוש הקדחתני הזה למקום עבודה, אפילו האקציה בוורשה נשכחת לגמרי. בשלב מסוים יש שמועות שעומד להגיע קרון מלא בקרשים לשופ הנגרים. היהודים מפנים מגרש ליד הסתעפות מסילת הרכבת, קורטים עצים, מגדרים כדי שלא יגנבו, הם בטוחים שהמגרש הזה עומד לקלוט קרשים, והוא יהיה המקור הצלתם, הם יעבדו. אבל הגרמנים מייעדים למגרש הזה תפקיד אחר לגמרי. הוא יהיה המקום בו יחלעו יהודי אוטווצק, שבו הם יעלו לקרונות וישולחו. צלק הרגיש בטוח, כיוון ששרת במשטרה היהודית, והיה חבר של מפקד המשטרה היהודית, ברנרד קרוננברג. הוא גם התייחס לסיבה למה יהודים לא ברחו לצד הארי. הפחד מהסגרה על ידי הפולנים היה גדול מדי, והתחושה הייתה שמהם יהיה קשה הרבה יותר לחמוק מאשר מהז'נדרמים האוקראינים בגטו.
הופעתה של אשתי הייתה יכולה להתקבל אחרי שינויים מסוימים, כמו חימצון השיער וכו'. היא התחננה לפניי המסכנה, שאסדר לה תעודת זיהוי פולנית ולא הצליחה להבין את אדישותי. התעלמתי מדבריה, ולבסוף סירבתי בכלל לשמוע מפני שהם הוציאו אותי מכלי. אולי, אם היו בדיוק מזומנים בכיסי, הייתי עושה משהו להשיג את התעודה, פשוט למען השקט, אבל היה עליי למכור לשם כך חליפה, ומעיל מהריג אנגלי, והיה לי חבל עליו. חוץ מזה שום דבר לא הצליח לחדור מבעד לאקסיומות למיניהן, שהאמנתי בהן, ושאטמו את מוחי. האם אוכל אי פעם לחפר על כך? או אלי.
בשלב הזה, צלק כנראה עוד סרב להאמין. עוד חשב שאיכשהו זה יעבור, שהם יצליחו להסתדר. אולי המחשבה על הפרידה מאשתו לא באמת אפשרה לו לעשות את הצעד הזה. כשמתחילה האקציה, כשכבר אי אפשר היה לדחוק את זה יותר, זה כבר היה מאוחר מדי. צלק כן דיבר עם הכר פולני על האפשרות למסור את ביתו, שהייתה הבלונדינית ותכולת עיניים, למשפחתו בלובלין. אולם הוא מעיד על עצמו שהיה שאנן, וחשב שהעניין סגור, בעוד אשתו של אותו פולני סרבה מתוך פחד. הוא לא התכן את צלק שהתוכנית מבוטלת, ואז הגיעה האקציה באוטווצק.
19 לאוגוסט 1942. הגיע יום ההשמדה. לגרמנים לא הייתה בכלל עבודה. הם פנו לתחנת המשטרה היהודית, שם ציוו על ההמון המצטופף להסתדר בשורות, הודיעו שכולם הולכים למגרש לשם עיון, ואז ישוחררו משפחות השוטרים. השוטרים מתרוצצים כמטורפים. איש לא יודע מה לעשות. כל אחד חרד למשפחתו, לעצמו, וכולם רצים ללא מטרה ושורקים במשרוקיות.
צלק מתאר שהשוטרים הגרמנים והאוקראינים ירו ללא הבחנה באנשים. גם באלה שהיו בטוחים בתעודותיהם. אף אחד לא היה בטוח, למרות שכמעט כל אחד חשב שהוא בטוח. הרי יש תעודות.
רצתי הביתה. אשתי איבדה את ההשתנות. היא רוצה להתחבא במרתף. משתלטים עליי פחד ואימה. הילדה עלולה לפרוץ בבכי, וכשימצאו אותה לא יעזור לה שהיא אשתו של שוטר. יארגו אותה ואת הילדה ואת כל האחרים שעוד התחבאו שם. מה לעשות? או אלוהים!
אנקה!
קרוננברג הורה להתייצב במגרש. לך לא נשקפת שום סכנה. תשוחררי. אנקה יוצאת מהמרתף. אני לוקח את הילדה על הידיים ומוליך את אשתי. לא די שאיבדתי אותה, גם נשארתי עם התודעה שהייתי התליין שהובילה למוות.
ככל שמתקדמת האקציה, הולכת ומתבהרת הרמייה. גם השוטרים מיועדים לגירוש. איש אינו מוגן. כבר 8,000 מתוך 12,000 יהודי אוטווצק נמצאים במגרש.
אשתי נועצת במבט אילם, לא אומרת כמעט שום דבר. אך המבט הזה. השמש קופחת על ראשנו. הבת שלי עוד לא אכלה היום שום דבר. ביתי, ביתי, היום מלאו לך בדיוק 2, בדיוק היום. את מביטה בי, יקירתי, מבעד גדר התיל במבטך הרציני. כבר אינך בוכה ולא מתפנקת. התבגרת תוך שעה אחת, נפלה עלייך זקנה, אולי משום שאת כבר יודעת את גורלך בזכות אינסטינקט נעלם. את מושיטה אליי את זרועותייך, אך הרי אין לי זכות להרימך על הידיים. אז מה? הפחד המשתק הזה, אימת העבדים.
בשעה 12 בצהריים נאמר לכל השוטרים להתייצב למסדר ברחבה שמול תחנת המשטרה. שם יבהירו להם מה יהיה גורלם וגורל משפחותיהם. ליפשר, אחד ממפקדי הגירוש, מתחיל לדבר ומודיע כי השוטרים היהודים יישארו בגטו כדי לנקות אותו כשתסתיים האקציה, ואז הם ישלחו למחנה עבודה. אנשים ישלחו. הם חוזרים למגרש. אנקה קוראת לצהלק מרחוק ומנופפת בידיה.
האם משחררים אותנו? גם הילדה מביטה בי באופן אינסטינקטיבי בזרועות שמוטות. אני שותק. וילנדורף חוסך ממני את התשובה. מבלי לומר מילה לאשתו, הוא מסיר וזורק את הסרט, את הכובע, את המספר, ומתיישב בשקט על האדמה ליד אשתו. אנחנו נוסעים יחד. זאת תשובתו האילמת של וילנדורף. אדם של כבוד, קומוניסט מזה שנים רבות. ואני? אני אינטלקטואל. מה אני עשיתי? האם זרקתי את הסרט? לא, לא היה לי אומץ. הייתי יכול לומר שאשתי ביקשה ממני לא לעשות זאת. ביקשה שלפחות אני אשאר בחיים ואזכר בה מפעם לפעם. אני יודע היטב שאם או בלי בקשה כזו, לא היה לי האומץ ללכת מרצוני למות.
אנקה מבקשת מצלק שישיג לה ולביתם רעל. גם אחותו רחל מבקשת זו ממנו. הוא מטלפן לבית המרקחת, אך לא יכול לצאת מהמגרש. הוא קורא לפולני רכוב על אופניים שהוא רואה מעבר לגדר. מבקש ממנו שיביא לו את הגלולות. הפולני נוסע, אך חוזר בידיים ריקות. צריך מרשם. המציאות פורצת לתוך הכאוס המוחלט. האנשים ממתינים במגרש להישלח למותם, אבל כדי לסיים את חייהם מיוזמתם, בכל זאת צריך מרשם. צהלק מאתר במגרש רופא יהודי שנותן לו את המרשם. הפולני חוזר עם הכדורים. אחותו ממסה את הטבליות במים ושותה מיד בלגימה אחת.
אשתי מכינה משקה לעצמה. היא עומדת לשתות מבלי להיפרד ממני. ברגע האחרון הופכת אחותה את הכוס והכל נשפך לארץ.
צהלק חוזר עם 4 גלולות חדשות. אך אז בדיוק, הקרונות מגיעים סמוך למגרש. הם מתפללים לנס, מתחננים בפני הגרמנים שישחררו את נשותיהם מהגירוש. השטן הגרמני, כך צהלק כותב, ממשיך בלעגו.
טוב, נשחרר אותן. לשמחתי אין גבול. אני רץ לאשתי. אנקה, אנקה, ניצלת! מתחוללים מחזות מסמרי שיער.
צהלק מתאר כי הם שולפים את נשותיהם וילדיהם מתוך ההמון. משפחות נקראות, שוטרים רווקים מוציאים נשים, לפעמים את אחיותיהם כדי לנסות להצילן. אנקה מבקשת מצלק שיקח גם את בת אחותה, שירשום אותה כשלהם. צלק מסרב.
לשווא את מתחננת ומבקשת. באמת האהבה עיוורת, אם את, אישה בעלת נפש נאצלת, התאהבת בבחור כמוני שאינו ראוי לך. אני יודע שאפשר לנסות ולהסביר. שסירבתי בגלל התחושה שהייתה לי שלא ישחררו אותך עם שני ילדים. לא, למה שארמה את עצמי? באותו היום לא השכל הנחה את צעדיי, אלא אינסטינקט עיוור שגילה את פרצופה האמיתי של המפלצת האנושית. באותו יום התגלו אצילות נפש של אנשים מסוימים ושפלותם של אחרים.
טקסטים בני הזמן לא מייפים. הוא סופר ביקורתי, אני לא יודע אם להגיד הוא יותר אמיתי, או בגלל האשמה שלו הוא ממש לא מסוגל לראות שום דבר אחר חוץ מזה. הוא כותב אחרי שהוא חווה את כל מה שהוא חווה, אחרי שהוא חש את האשמה ואת חוסר האונים, ואת הפשע הנורא שהוא ביצע. אז אולי בגלל זה הוא נהיה כל כך ביקורתי, ואני חושב שזה גם סוג האישיות שלו, זה אישיות מאוד תקיפה, אישיות מאוד לא מתפשרת. אני חושב שהייפוי מתחיל בטקסטים שקצת נכתבים באיזה מרחק זמן, ואז יש את מה שכאילו חז"ל אמרו אחרי מות קדושים אמור, גם אם אתה לא טועה או לא מהווה את העובדות, הסגנון וכל הנרטיב הופך להיות הרבה יותר חיובי, יותר צלחני, הוא לא עושה שום הנחות. אבל גם היומנים האחרים, היומנים בני הזמן, הם כנים ואמיתיים בצורה שקשה פשוט לעמוד בפני זה. בגלל זה אני חושב שהם כל כך כל כך חשובים, כי הם באמת מגלמים, לא רק מבטאים, מגלמים את החוויה בתוכם. והם כנים וישרים בצורה שהטקסטים המאוחרים יותר לא מתקרבים לזה.
השוטרים מתחילים להעמיס את האנשים על הקרונות. אולי מתוך ציפייה דוחקת שזה כבר ייגמר, והם יוכלו לקחת את משפחותיהם מהתופת בה הם נמצאים. אולי כאשר הם יסיימו, הכל ייגמר. אבל לא, הסיוט נמשך. הגרמנים ניגשים אל נשות השוטרים ומתחילים למיין אותן. ילדים אינם משוחררים.
צלק, צלק, מה אעשה?
מכל עבר נשמעות קריאות דומות. בהרפול חושים אני תופס את אתושקה, בשר מבשרי, ומעמיד אותה בצד. היא עומדת מנומנמת ורעבה ומבט של פליאה על פניה. אולי איננה מבינה מדוע אבא, שתמיד היה כל כך טוב אליה, עוזב אותה פתאום בחושך. עומדת ואינה בוכה, רק עיניה מבריקות, העיניים הגדולות. פתאום מכוונים את הרובים אלינו, נזרקת פקודה, כל השוטרים לעבור בריצה לקצה המגרש, בשתי דקות להסתדר. נדמה לנו שאנו עומדים במקום. לא ולא, הרגליים נגד רצוננו נוסעות אותנו לקצה המגרש. השטן הגרמני מגלה את פרצופו האמיתי. כבר אין צורך לשחק משחקים. אני מתרחק לתוך הלילה ללא פרידה. מרחוק אנו רואים רק ענן של אבק וצלליות שאין להבדיל ביניהן. הכל אבוד. שריקה ארוכה ואת יצאת, אנקה, לדרכך האחרונה. את יושבת ולא מבינה דבר אחד. איך קרה שצלק שלך, שאהב אותך כל כך 10 שנים, תמיד נאמן ומנחש את כל משאלותייך וממלא אותן בחפץ לב, פתאום הוא בגד בך והניח לך לעלות לבדך לקרון.
צלק נמצא במחשבותיו עם אשתו אנקה וביתו אתושקה. פחד המוות, הפחד מן המוות, הפחד המקפיא, המשתק, השאיר אותו במגרש בו רוכזו יהודי אוטווצק וממנו נשלחו. אני חושבת שצלק ביומן שלו, כשהוא מתאר את הסיטואציה בה הוא נמצא בצורה כל כך גרפית כמו שהוא עושה, ואת המחשבות שלו והרגשות שלו בצורה כל כך מפורטת ומוחשית, שאפשר כמעט להרגיש שאנחנו נמצאים איתו שם באופן מסוים. אני חושבת שאולי הוא מצליח להסביר את המשמעות של מושג ששגור בפינו עד היום, והוא המושג של מה זה פחד מוות. מה זה הפחד מן המוות ולאלו סיטואציות טרגיות ובלתי נסבלות, הוא הוביל בתקופת השואה. וצלק נמצא אולי בעמדה הטרגית והכואבת ביותר, כי לא רק שהוא למעשה הוציא את אשתו וביתו מן המחבוא, והוביל אותן אל המקום ממנו ישלחו למותן, הוא כמובן לא יכול היה לדעת איך הדברים התפתחו, אבל עבורו זה כמובן לא משנה, כי הוא מרגיש כל כך אשם. ובנוסף לזה, הוא לא העז להצטרף עליהן. הפחד מן המוות שיתק אותו. הוא ודאי לא היחיד שעשה זאת. הוא ודאי לא היחיד שעמד בסיטואציה הנוראית הזו, שבה הבחירה בחייך משמעותה נטישת המשפחה. הוא ודאי לא היחיד שבחר בחייו, אם אפשר בכלל לדבר על בחירה בסיטואציה כזו של אובדן הכל, של אובדן שליטה מוחלט, בסיטואציה בה אולי רק האינסטינקט פעל ולא המחשבה. אבל הוא כותב על זה בכנות מדהימה, עד כדי כך שלא נוצרת כאן שיפוטיות, אלא צער וחמלה.
הוא כל כך שיפוטי, אז אתה לא שיפוטי כי הוא כל כך עושה את כל העבודה של השיפוטיות. הוא כל כך אוכל את עצמו, אתה כבר לא צריך לעשות את זה. אתה רק אמפתי כלפי ההכרעות. אנחנו לא צריכים לעשות את השיפוט, אנחנו יכולים להיות רק אמפתיים ליכולת שלו בתוך הזמן לעשות את השיפוט ולא לעמוד ברמה המוסרית של, שהוא דורש מעצמו ואחרים. ברגעים באמת אל מול המוות, הוא מתאר את החידלון הזה ואת הכפייה, כן, כאילו יש לנו, יש fight or flight או freeze, אז הוא מתאר את ה-freeze הזה, את ה, שאנשים באמת קהלים שלמים, והוא מתאר, הוא מתאר זה אחר כך, הוא מתאר את זה תיאור נוראי, שמוציאים אנשים להורג, ונגמרים הכדורים, ועד שמביאים עוד כדורים, אנשים מחכים למותם, ואומר, למה אתם לא עושים כלום? מה אתם מחכים שיביאו עוד כדורים? ובאמת זה תיאור של, כמו שאת אומרת, את אימת המוות הזאת, היא המשתקת, חוסר האונים המוחלט, הפירוק של כל יכולת ליזום, או לפעול בעולם הזה, ברגעים של כזו, אימה וטראומה, רדיקליים שאנחנו לא יכולים אפילו לעלות על דעתנו.
צלק ממשיך ומפליג במחשבותיו עם אשתו ביתו, מנסה לתאר לעצמו ולנו את הנסיעה. האם הן עוד חיות? האם יש להן אוויר לנשימה? הוא מתאר ממקום מחבואו בדיוק מחריד את תחושת עצמה, שאנחנו יודעים מעדויות בנות הזמן או מאוחרות יותר, שהוא היה אחד מן הקשיים הגדולים ביותר, התחינה למים. דבר נוסף שהוא מתאר הוא את רבלינקה, את הדרך, את ההגעה, את האוויר הצח אליו כמהו היהודים שלא אפשר להם לחשוב על שום דבר אחר. את מערכת ההטעיה שהייתה קריטית לפעילותו היעילה של המחנה. את ההנחיות שקיבלו האנשים שהורדו מהקרון עם ההגעה שאפשרו זאת.
אל חשש, שום דבר רע לא מצפה לכם כאן. תוך זמן קצר תיסעו למזרח לעבודה. ומאחר שאתם מלוכלכים ושורצי קינים, תתרחצו כולכם. תקבלו אוכל ומחר תיסעו הלאה.
ניתנה אפילו הנחיה להניח את הבגדים מקופלים בצורה מסודרת ולקשור את הנעליים בזוגות כדי שיוכלו למצוא אותם אחר כך בקלות. אחרי נסיעה, דחוסים בקרון, ללא אוויר, ללא מים ומזון, כשיש דלי שמשמש לצרכים, נסיעה ארוכה של שעות או ימים בזוהמה שכזו, הדברים הללו, מקלחת, מים, מזון, הם כל מה שאנשים שיורדים ממנו יכולים לחשוב עליו ולייחל לו. האם הם יכולים להתנגד לכמיהה הזו ולא להאמין? צלק תוהה האם אנקה האמינה. ולאחר מכן, מתאר שוב בדיוק מפליא את הרצח.
המון נשים מרומות נע מכיוון מבנה ענק, בו הן אמורות להתרחץ, בדרך כלל ילדים על זרועותיהן. אנקה, אנקה! הרימי את עינייך היפות להביט עוד פעם אחת בשמיים, בשקיעת השמש, ושלחי לי את ברכתך האחרונה, ברכה או כללה. השמש תאמץ את מבטך ותמסור לי אותו בנאמנות כל יום. כבר כל אנשים בפנים, הדלתות נסגרות. נשמע צעקה אחת גדולה. הכל נגמר.
במהלך הגירוש וחיסול הגטו באוטווצק נשלחו כ-8,000 יהודים, מרביתם לטרבלינקה. צלק חוזר לגטו. לחרדתו ולתדהמתו, הוא מגלה כי דודתו שהסתתרה בבית הוריו עודנה בחיים. אותו המקום בו היו אנקה ואתושקה, ממנו הוא לקח אותן אל המקום ממנו גורשו, במחשבה כי הן יהיו מוגנות.
אני ממשיך לעמוד דומם ללא יכולת למוש ממקומי, או להעתיק את מבטי מן הפשפש. אלוהים אדירים, כיצד זה לא מצאום הגרמני במרתף? מדוע לא הרגום? מדוע לפחות לא שיקרתי לאנקה שאכן כך קרה?
הוא הסדר כל הביתם, ומגלה כי גם שם הכל עומד כסדרו.
אני מתרחק משם ועושה את הדרך חזרה שוב באותו שביל רפאים בין הגופות. אני הולך בעיניים עצומות, שכן אני מכיר את הדרך בעל פה. תמיד חיכו לי בסופה פניה המהירות של אנקה, שהייתה קוראת מרחוק. הביתי אטוש, אבא בא, בא. והיום אני פותח את הדלת. להזזל, אפילו האוקראינים לא נכנסו לביתי. האישה יכלה לשבת כאן במנוחה. אילו מצאתי את הדירה פרוצה, בזוזה, שרופה.
חייתי כשבוע כמו בתרדמה, ולא נתתי לעצמי דין וחשבון אמיתי על גודל האסון שפקד אותי. חייתי בפחד מוות ממשי. כעבור תקופה זו, החדרתי לתודעתי שלא אראה יותר את אשתי לעולם. אחרי שהגיעונו שמועות על אופן חיסולם של היהודים בטרבלינקה, נכנסתי לאפתיה. ניסעתי כקליפת השום על גליו הסוערים של הגורל ללא כיוון, ללא מטרה. רוח הזמן וזרמיו דחפו את היהודים לכיוון אחד בלבד, וכל הדרכים הובילו אל אותו היעד, טרבלינקה.
בשבועות שלאחר סיום האקציה, הגרמנים ממשיכים בחיסול הגטו, בחיפוש והוצאה להורג של יהודים אשר הצליחו להסתתר ולהתחמק מן הגירוש. באחת מהן, ז'נדרם אוקראיני מוסר לידיו אישה שניסתה להתחבא, ופוקד עליו להוביל אותה לכיכר, אל מותה.
אני מוביל אותה בלית ברירה, בכללי, בתוכי, את חוסר זהירותי. אך מה אני יכול לעשות? אני מוביל אותה והדרך מתארכת לי עד אין קץ. בכל רגע היא נעצרת ומבטיחה לי 1,000 זלוטי, ולו רק אשחררנה. מבקשת, מתחננת, ולבסוף מקללת אותי. אני מתנצל בפניה שברצון הייתי משחרר אותה, גם בלא בצע כסף, אך אנחנו הרי מוקפים בשוטרים פולנים, ומרחוק צופים בנו הז'נדרמים. ומדוע זה לא ברחה היא בלילה? האישה נתקפת היסטריה ומתחילה להשתולל, לקלל אותי בכל רם ולהשימני שאני אהיה אחראי למותה. אילו יכולתי הייתי בורח בעצמי מפני כללותיה. בשלב הזה, שוטר פולני מגיע ומאיים עליה ברובה שהיא תירגע ולוקח אותה בעצמו לכיכר.
צלק מציין שהאישה מבקשת לעצור ולהטיל את מימיה. היא עושה זאת ברחוב, ואז נלקחת לכיכר.
ברגע האחרון התנגדותה נשברת, והיא נשכבת בכוחות עצמה על הבטן, על גבי תלולית האפר. מזלי היה שלא הכרתי אותה בשמה. מה תועלת בכך? שעד היום מצלצלים באוזני גידופיה אותי. מגיע לי או לא? מצפוני אומר שכן.
אפשר לראות כאן את התחושות האמביוולנטיות של צלק, הן כלפי האישה והן כלפי עצמו. באותה הפסקה הוא מציג אותה פעם אחרי פעם כאישה חזקה, אקטיבית, המנסה להיאבק על חייה עד לרגע האחרון. מן הצד השני, הוא לא מוותר גם על התיאור שלה מטילה מימיה ברחוב, ועל העובדה שבסופו של דבר היא נכנעת ונשכבת בעצמה על התלולית ולא נאבקת עד הסוף. באותה נשימה, הוא מצדיק את מעשיו מחד כיוון שאיזו ברירה הייתה לו. הוא היה מוקף שוטרים פולנים וז'נדרמים והיה חייב להוליך אותה. מצד שני הוא מצדיק את הכללות שלה כלפיו. הוא מתאר את עצמו כמי שביצע מעשה לא מוסרי. ומצפונו אינו מניח לו.
הוא לא נוצא הנחות, הוא לא עושה הנחות לאף אחד, לא לעצמו, לא למסורת היהודית, לא ליהודים עצמם שמגלים את חוסר האונים, הרי... מהי הטראומה? הטראומה, לב ליבה היא תחושת חוסר אונים, והוא כל הזמן מדבר על החוסר אונים שלו, על החוסר אונים של היהודים, שמביא אותם לשפלות שאין כדוגמתה, הוא מראה, הוא מציג סצנות שכמעט אף טקסט לא הציג כל כך שפלות בקרב היהודים, לא רק השפלות הפולנית או הסדיזם הגרמני כמו שהוא אומר, שמישהו רץ, הולך למות ומישהו מזנב אחריו ואומר לו, טוב, תן לי את המעיל שלך, אין לו כבוד אפילו לרגע הזה של הליכה למוות, או יהודים שבאמת מחכים למותם ולא, הוא אומר, תראו, תתקוממו, אתם כמה שומרים עליכם, אבל גם הוא לא עושה כלום.
כמה שבועות לאחר האקציה, ביום הכיפורים, בספטמבר 1942, צלק נלקח יחד עם שוטרים נוספים למחנה עבודה בפיקיאלקו.
בחזיתות הבתים שלנו עמדו פולנים בעלי חנויות, חיוכים של סביעות רצון שפוכים על פניהם, ואני הרגשתי שלעולם כבר לא אשוב לכאן, שעיניי רואות את מקום הולדתי, אוטווצק, בפעם האחרונה. קשה לי לתאר את תחושתי אז. תופת, בלי התמרדות, בהירה של ויתור והרמת ידיים. אמנם נסעתי מרצוני החופשי, איש לא הכריח אותי, איש לא שמר עליי. יכולתי אפילו לקפוץ מן המכונית ולהישאר לי באוטווצק, אך מה היה מחכה לי אז?
לאחר כמה חודשים בפיקיאלקו ובמחנה נוסף, קרצ'ב, צלק מצליח למצוא מקום מסתור קבוע בעזרת אביו. בשישה בדצמבר 1942, צלק הגיע לדירה של גברת הלה, בה הוא גם כתב את יומנו זה. באותו מסתור הוא נמצא יחד עם אמו. אביו חי במקום אחר עם ניירות פולנים, הוא מגיע מדי חודש לשלם לגברת הלה את התשלום עבור הסתרתם. הוא מתאר שוב בביקורתיות ובכנות המאפיינת אותו, את היחסים המאוד מורכבים שנוצרים, ולמעשה את הקרע הגדול שנפער בינו לבין אמו, בינו לבין אביו. אם בשל בחירות שונות שנעשו, בעיקר בשל המציאות הנוראה של 1942, שכפי שצלק כותב, ואני מצטטת, הוכיחה שהכל אפשרי כאן, בעמק הבכה. צלק מסיים לכתוב את יומנו ב-19 באוגוסט 1943, בדיוק שנה לאחר היום בו בוצעה האקציה שהותירה אותו לבדו. אולם אז הוא מוסיף וכותב אפילוג.
19 באוקטובר 1943. שוב אני תופס קולמוס ומתיישב לשולחן לכתוב. האם נתבשרתי בבשורה משמחת אשר ברצוני לחלוק עמך, אנקה? או לא? אם בוא הקץ הבלתי נמנע להידרדרות משפחתנו אל אובדנה, מוטל עליי, בתור השריד האחרון, התפקיד העצוב של התיעוד.
בחלק זה הוא כותב על אובדן הקשר עם אביו וההבנה כי הוא נתפס ונרצח. צלק עצמו כמעט ושרד. הוא הצליח להחזיק מעמד עד סתיו 1944, וכנראה מצא את מותו בבונקר בו הסתתר יחד עם יהודים נוספים שהתגלה על ידי פולנים, שחיפשו רכוש יהודי לצד הגרמנים. כל השוהים בבונקר קיבלו הוראה לצאת ונורו במקום. צלק, שחלה בטיפוס, היה חלש מכדי לצאת, וכפי הנראה נשרף בתוכו. אמו שרה נספתה אף היא כנראה במהלך המרד הפולני בוורשה. היחיד מן המשפחה ששרד הוא פסח פרחודניק, אחיו של צלק, אשר בשנת 1950 קיבל מכתב מאישה בשם מניה, ששהתה עם צלק במסתור. אני מחפשת את אדוני זה מספר שנים. בזמנו הבטחתי לאחיך שאם אשרוד מהשבי ההיטלראי, אשתדל למצוא את אדוני, כדי לספר לו על הימים האחרונים של משפחתך. כמה שנים לפני כן, הצליח פסח לאתר את החלק הראשון של היומן ואת הצוואה שכתב צלק, כאשר הבין בעת המרד הפולני שייתכן וימיו ספורים. החלק השני של היומן עבד. בסוף השיחה שלי עם פרופסור גולדברג, שאלתי אותו אילו תפקידים לדעתו מילאה הכתיבה עבור צלק. מה הניע אותו, למרות הקושי הגדול, להמשיך ולכתוב את יומנו?
שאלה נורא טובה לדעת מה, זאת אומרת, כמו שאת אומרת, הוא מונה כמה, כבר בתחילת הטקסט, הוא אדם מאוד מודע, מאוד מאוד מודע, וגם לעצמו וגם לטקסט שהוא כותב, הוא מונה כמה וכמה סיבות כבר בהתחלה, הוא גם מעמיד מצבה לאשתו, שאתה אומר בעצם, מה זה המצבה הזאת שהוא מעמיד לאשתו, הרי זה כולו, זה תיעוד של שפלות אחת גדולה ברובה, אין פה הרבה מעשים הירואיים, או מעשים של חסד, או מעשים מרגשים, זה בעיקר עד כמה הסיטואציה הזאת מביאה אנשים מכל הקבוצות, זאת אומרת יהודים, פולנים, אוקראינים שמוזכרים מדי פעם, והגרמנים כמובן, לתחתית התחתיות. אז אתה אומר, זה המצבה שאתה רוצה להציב לאשתך, הוא אומר שגם זה מין תפקיד של היומן הוא סוג של ילד במקום הבת שנרצחה. אז יש כאן כמה וכמה סיבות שהם כולם, יש גם את החלק של הוידוי, זאת אומרת הוא רוצה להנציח את אשתו, הוא אדם ישר וכן, והוא כל כך כועס וכל כך זועם וכל כך מתבייש ואשם, שיוצא לו טקסט כל כך חזק וקשה, אבל זה עדיין הוא רוצה להנציח את מה שקרה לביתו ואשתו. והוא באמת רוצה לתעד את מה שקרה, כי הוא רוצה שידעו. תראי, לכתיבה יש את הכוח היצירתי שאתה מעצב את המציאות. יכול להיות שיש בכתיבה איזשהי סוג של עזרה ראשונה, של לעצב את הכאוס הזה, מקבל את העיצוב הספרותי והלשוני בתוך הטקסט שהוא כותב. זה איזושהי רמה מסוימת של שליטה חזרה, אם לא באירועים שניצחו אותו והשפילו אותו וגרמו לו לעשות את המעשים הכי נוראים, שהוא כל כך אשם, חש שישתם אשמה, לפחות בטקסט הוא יכול לשלוט, ויכול לנסח אותם, ולהוציא, להתוודות באמת על הדברים הקשים שהוא היה שותף להם, שהוא ראה, שהוא עשה, ושמתרחשים סביבו. אני חושב שהעניין הוידועי והעניין נרטיבי, זאת אומרת לנסח את האירועים באיזה אופן, צורך מאוד אישי ומאוד של אדם שנמצא בטירוף הדעת עם אשמה נוראית, וזו הדרך שלו להתמודד עם האירועים שהופכים אותו לכל כך חסר אונים ולכל כך אשם.
אם יתברר שיומני זה דל מדי בעוצמתו, חיוור מדי לעומת הטרגדיה הנוראית של האומה היהודית, כי אז עליי לעבור את המלחמה. מישהו חייב להישאר בחיים כדי לשאת תפילה לעילוי נשמתה של אנקה. כרגע איני מוותר על המאבק. בימים אלה אני נוסע אל המגיסטר. אני רוצה להפקיד בידיו את היומן הזה כעזבון אחרון שלי. ואם לא אצליח בכך, ואם מתפס בדרך ואומת, אם המגיסטר יסרב להגיש לי את עזרתו, אם עובד בקרוב, שאיש לא יזיל ולו דמעה אחת על קברי הבלתי נראה. אפילו זה לא מגיע לי. ורק דבר אחד אני מבקש, מלאו אנשים בנאמנות את צוואתי לנקום ולזכור, ולו רק לפעמים, את הדמות הזוהרת של אשתי אנקה, ואת המראה המלאכי של ביתי אתושקה, ואני חייב אתה ללכת לדרכי, דרך הייסורים, דרך ללא תהילה, והמילים הבאות על שפתיי, זול זין אז מיינשיף, ואת קיין ברגני דרגיין.
לא חשוב שספינתי תגיע אל החוף. חשוב שאני אשאף להגיע אל מטרתי. סוף.
הופק על ידי רשת עושים היסטוריה.